איתנו היום, מסביב לשולחן העגול כרגע, המראיין הכי צעיר שהיה איתנו אי פעם, איך אני מלא בטא, ברי שרמן?
ברי אספיר שרמן.
ברי אספיר שרמן?
ויתרתי על העניין הזה. עוד כמה דורות זה יהיה כמו משפחות ספרדיות טובות.
אפי פוקס לייפסטייל, אתה מחליף את אפי פוקס לייפסטייל.
עם חורכה, לייפסטייל, שרמן, אספיר, ברי, משהו.
כן, השני. וראם, והאורח שלנו היום, יש לנו אורח, מעיין ברודסקי. מעיין, לפני שאתה תספר, אני אספר עליך. אני אמנה את מעלותיך כטובות. אתה קיבוצניק. תגיד כן, אל תעשה עם הראש.
אתה אומר את הדברים כעובדות, כן.
אתה קיבוצניק שעושה כרגע את הדוקטורט שלו בהיסטוריה, וההתמחות שלך, הדוקטורט שלך מתמקד
בסודיות ומודיעין אצל ניקסון.
סודיות ומודיעין אצל ניקסון. וכיוון שאני לא מבין בזה שום דבר, הבאתי את המומחה דז'ור שלנו להיסטוריה, את ראם.
אני ראיתי את הסדרה על וייטנאם של קן ברנס, אני מרגיש בנוח לדבר עם בן אדם שזה תחום המחיה שלו. כמו שאני עושה תמיד בגיקונומי, ראיתי חצי שעה של דוקומנטרי בנטפליקס, בוא נשאר לדבר על זה, כאילו אני מבין משהו.
קראתי באינטרנט. אני מתנגד חיסוני ניקסון. תגיד לי, זה נכון שניקסון עושה אוטיזם?
יכול להיות שהיה לו קצת.
אוקיי. בוא נסכם את כל הדוקטורט שלך במשפט אחד.
יש לי. לא, יש לי זה. אני טוען שווטרגייט קרה בגלל שניקסון לא התקבל ל-FBI ב-1937.
יש לך הוכחות?
כן.
אוקיי. אוקיי. הרסת את כל, עשית לנו ספוילר לסרט. ריצ'רד ניקסון, הנשיא
הנשיא ה... אוו, איזה מספר הוא היה.
הכי טוב, תגידו.
הכי טוב שהיה. איפשהו אחד מהשלושים המוקדמים.
נו? נו? שיחת טלפון באמצע? אתה הורס את כל תו האיכות של התוכנית הזאת.
חבל, היה לה זמן.
תכף, אנחנו מחכים ש... ברי יתחיל...
ברי. אנחנו השם הכי אמריקאי. אם משהו קורה, אנחנו... הוא ירעה עוד אוויר.
תקשיב, יש לך ביקורת על ה... ביקורת ספרותית על הזה שלך.
כן, ישו, זה לא מצליח ממנה.
אז ניקסון, מספר רנדומלי כלשהו, אתה רוצה לשים אותו על השטיח, אגב?
כן, הוא
בדיוק
למד לשבת לאחרונה.
אוקיי.
משהו, אני יודע, 37 הוא היה משהו כזה, אל תפוס לי במילה, זה לא כזה קריטי.
זה לא שהיסטוריונים צריכים לדייק במשהו.
בזה, תשמע, אני תמיד יכול לבדוק את זה כשאני צריך לכתוב את זה בספר, זה בסדר גמור.
אוקיי, אז מה רציתי להגיד? אתה טוען שהוא לא התקבל ל-FBI, ומאז?
מאז הוא היה אובססיבי לנושאי מודיעין וריגול. כלומר, כנראה גם לפני זה זה דבר שמאוד עניין אותו, אחרת הוא לא היה בכלל מחפש להיות סוכן חשאי של ה-FBI, כשהוא סיים את התואר, את לימודי המשפטים שלו באוניברסיטת דיוק. והוא, אפשר להגדיר את כל הקריירה שלו במונחים של... רצון שלו לקבל גישה למידע סודי, לשלוט במידע סודי ולהפעיל מבצעי מודיעין. הוא תמיד מאוד מאוד רצה את זה, והוא תמיד מאוד מאוד רצה שידעו שיש לו גישה לסודות. זה הדבר שהיה מאוד מאוד נוכח בכתבים שלו והשיחות שלו.
אני חייב למאזינים פינה שנקראת, מי שלא יודע, וראם יספר לנו על ווטרגייט. אתה יכול, ראם? אני שחק עם ברי.
אני בואו, אצלי. בואו נוריד את הסיכוי של להתגרש ל-12%.
למה? מה, אתה חושב שליפז לא תרשה לי להחזיק אותו?
כן, תחזיק אותו כך.
תביא. ברי.
פרשת ווטרגייט, כשוודוורד וברנסטין העיתונאים עשויים ללא חטא. מגלים...
ללא חט.
עייף.
כן.
כשזוג העיתונאים האמיץ הזה מהוושינגטון פוסט, נכון?
כן, הם היו מהוושינגטון פוסט.
מגלים שהנשיא המכהן, ניקסון, שולח אנשים, ולא מעט מהם, לרגל אחר המפלגה הדמוקרטית בעת הכינוס שלהם, נכון? מה זה היה שם?
זה לא דווקא בעת הכינוס, זה היה פשוט המשרדים של המפלגה הדמוקרטית. כן, מלון ווטרגייט, שזה מלון דירות ומתחם משרדים מאוד יוקרתי.
ולא סתם. הנה, אני רוצה לראות עם ראם, אתה כבר יודע את החידה הזו. אחד האנשים שהוא הפעיל בשם ג'יי גורדון לידי?
ג'י גורדון לידי.
כמו חד וחד.
כן, חד וחד. או ברי וברי.
ברי לא צוחק.
לא צוחק. הרס חיפשתי את הכל, כי ג'י גורדון הייתי לי התשובה. מה הקשר בין, בין, ניק, בין הנשיא ניקסון לבין לאכול רקטומים של סוסים?
וואו.
נתתי את התשובה, נתתי את התשובה.
הסיכוי לגירושין עולה ל-19%.
לא, נו מה, ברי לא מבין את זה.
זה כמו בקראת את הריצה הלבנה של איינן, אהבת ספרות מדע בדיוני?
אני קראתי את כולם, אבל אני לא זוכר כלום.
יש להם איזה קטע כזה שהם מורדים נגד כדור הארץ, ויש להם איזה מחשב שמחשב את הסיכויים שלהם להצליח, וכל כמה פרקים הוא זורק, הסיכוי להצלחה של המרד היא 1%, 4%, 8%, זה הולך ועולה. צריך גם סיכוי שאני חוזר איתך לוואלי, כי מחליפים את המנגולים בבית היום.
אוקיי, הפעיל של ניקסון, זה גם מי שחיטט שם מנגירות, נכון?
ג'י גורדון לידי היה אחד מהמנהלי מבצעים, הוא, וכן, הוא היה גם, אם אני לא טועה, הוא היה עם עוד 4 קובנים שם, סוכנים קובנים שהיו, מעלתם העיקרית הייתה שהם היו מאוד נאמנים לניקסון ומאוד נגד קומוניזם. מעבר לזה לא הייתה להם איזושהי הכשרת מודיעין כלשהי.
אז ג'י גורדון לידין הזה, ג'י גורדון לידין הזה הופיע בפיר פקטור. תקשיב, מדובר בבן אדם שמה שזורם בעורקים שלו זה קרח. ואחד מה, ובפיר פקטור ידוע שעושים בובינג פור אסהולס, או עושים אוכלים חורי תחת. אני זוכר פרק שהוא יושב בתוך אקווריום עם עוד כמה מתמודדים, ועל כולם פשוט שופכים טונות של ג'וקים. לא, של ג'וקים. והבחור לא ממצמץ אפילו. הוא לא ממצמץ. זהו, זה מה שרציתי להגיד, והיה אנקדוטלי.
כל כמה פרקים בפודקאסט של ג'ו רוגן, הוא מדי פעם זורק, יש לו פלשבקים כאלה של דברים שהוא עשה בפיר פקטור, הוא מצטער עליהם. והוא תמיד אומר שהכסף היה כל כך טוב, שמלבד פעם אחת שהם הכריחו אנשים לשתות זרע של סוס, הוא היה בסדר עם הכל, אבל זה שהם עשו את זה עדיין מפריע.
זה אדם צריך סטנדרטי.
כסף פותר את רוב הדברים. כמו ש...
תקשיבו, אני לא רוצה, אתם פשוט... אני רוצה לסגור סוגריים. כי אתם סוטים.
למי שלא יודע, זה הקטע בפודקאסטים איתי.
לא, כי הסיפור על ג'י גורדון לידין והמקקים היה ממש...
לא יודע, אני נסחפתי, אני חלש אופי. אבל למעשה פרשת ווטרגייט הייתה פרשה קשה, נכון?
זה היה, ישנן שתי דרכים עיקריות לפרש את ווטרגייט. יש המון המון דרכים, אבל יש שתי דרכים
ש... ווטרגייט היה מלון, נכון?
ווטרגייט זה השם של המלון, וכל הפרשה נקרא זה, ועכשיו כשיש פרשות חדשות נותנים לתת להם את הסיומת גייט, כי זה כאילו מתגלגל על הלשון.
או שלוש ספרות, או 3,000, 4,000.
זה גם, כן, לא, אנחנו, אז הם כבר מתקדמים שם בארצות הברית. אנחנו עוד נגיע לשימוש במילים. אז ישנו שתי דרכים עיקריות להסתכל על ווטרגייט. אחד בתור משהו שהתגלה, קרה ונעשה והתגלה, אבל דבר שהיה קיים במציאות, והוא היה משבר חוקתי מהמעלה הראשונה, וזאת הדרך הליברלית להסתכל על זה. ויש את הדרך השמרנית להסתכל על זה, שהיא אומרת שזה משהו שהוא בעיקר נעשה על ידי התקשורת, שזה לא כל כך משבר חוקתי כמו סקנדל, שזה היה משהו קטן, שהתקשורת הליברלית ניפחה אותו, והמפלגה הדמוקרטית רחבה עליו, וזה באמת לא היה כזה סיפור.
אבל אף אחד לא מערער על העובדה שזה קרה.
או, לא,
שפעילים,
לא.
שפעילים כן, של כן. ניקסון נכנסו...
עובדות ידועות, עובדות ידועות.
אז תחזור על העובדות רגע.
העובדות הן שהם ב-1972... אין זה סוף.
לא, אני אולי כדאי שתענה. אתה לא רוצה לענות? אני חושב שבשלב הזה כדאי שנעשה פאוז, ואתה תענה לטלפון. כן?
כן.
כן, אוקיי, אז הנה אני עושה פאוז.
נראה שתעדכן את המאזינים על השינוי
ה... עד עכשיו זה לא היה ראם באמת, והוא לא באמת התעלם מטלפון שלי פאז, זה היה חיקוי שלי. אני חיכיתי את ראם.
זה מה שבעצם קרה כאן.
זה מה שבעצם קרה כאן. אוקיי, בוא נחזור על העובדות.
אז העובדות הן שב-1972 חמישה פעילים של ארגון המודיעין של ניקסון, והיה לו ארגון מודיעין משלו שהיה לו שם ה-Special Investigations Unit, SIU, אבל הוא מוכר יותר בשם ה-Plumbers, כי העבודה שלהם היה לסתום דליפות, כל הזמן היה לו בעיה של דליפות של מידע בעיתונות, אז הם היו אמורים לסתום דליפות, ולכן הם שמו שלט במשרד שלהם, שכתוב plumbers or plumbing, משהו כזה, וזו הייתה הבדיחה שלהם, ומאז קוראים להם the plumbers.
Okay.
אבל הם היו חלק מהארגון הזה. הם נכנסו למטה של המפלגה הדמוקרטית כדי להחליף מכשיר הקלטה שהתקלקל, כי הם כבר נכנסו לשם וכבר האזינו. ואחד מהמכשירים התקלקל, והם פשוט היו צריכים להיכנס ולהחליף אותו באחד שעובד. והם, בגלל שהם היו די חובבנים, הם נתפסו, הם שמו סלוטייפ על הלשונית של הדלת כדי להשאיר אותה פתוחה, והיא זזה קצת ואיזה שומר לילה ראה אותם, ודיבר עם מי שדיבר, תפס אותם, והם כולם נתפסו. בהתחלה לא היה ברור בדיוק מה זה הדבר הזה ולמי זה קשור ואיך זה זה, ועם הזמן התברר שיש להם קשר לניקסון.
איך התגלה?
זה וודוורד וברנסטין,
שני
עיתונאים מהוושינגטון פוסט, שבוב וודוורד היה מקושר לאדם בשם מרק פלט, שהיה אחד מסגני, ראש סגני רשות ה-FBI, הוא לא היה יחיד, אבל הוא אחד בינם בכיר למדי ב-FBI, שאנחנו מכירים אותו יותר בתור דיפ פרוט, המקור הסודי, והוא גילה לו...
רגע, דיפ פרוט היה בן אדם שהתקשר להדליף?
זה היה בן אדם שהיה בקשר עם... בוב וודוורד אפילו לפני כל העסק הזה, הם הכירו קודם, והוא מדי פעם היה נותן לו קצת מידע, ואז במקרה של ווטרגייט הוא סיפר לו שזה דבר הרבה יותר גדול ממה שניסו לעשות מזה, שכנראה הנשיא מעורב בזה, שכנראה שיש עוד המון המון זבל לחפור בו, ואפשר למצוא עוד המון המון דברים. אז זהו, אז זה, וככה הם המשיכו לחקור, וכל הזמן הם המשיכו ומצאו עוד ועוד דברים ועוד מסמכים, ובסופו של דבר היה ברור שהנשיא גם מנסה פשוט לטטל את זה מתחת לשטיח, to cover up, אומרים, it was the cover up. אני לא יודע אם באמת הקאבר אפ היה יותר גרוע מהמעשה עצמו, זה נשמע שאנשים אוהבים לומר את זה, אני לא חושב שזה נכון. אחד הדברים שאנשים שוכחים לגבי ווטרגייט, וזה דבר מאוד חשוב שחוקר בשם סטנלי קאטלר טען והסביר. כלומר, כשהדבר הזה נגמר, 70 איש או נכנסו לכלא, או קיבלו עסקות טיעון, או הורשעו, או עשו עסקות טיעון, וחלקם גם היו זמן בכלא, שהיו מעורבים בדבר הזה, בארגון מודיעין הסודי והבלתי חוקתי של ניקסון.
למה זה בלתי חוקתי?
זה בלתי חוקתי כי ארגוני מודיעין זה משהו שחייבים להקים אותו, גם אם הנשיא בוחר להקים אותו, ובעיקרון יש לו כוח להקים סוכנויות, כן? אבל עדיין הרבה פעמים בשביל להקים סוכנויות גם צריך למצוא להם תקצוב, ותקצוב זה משהו שהקונגרס מחליט עליו. לקונגרס יש מה שנקרא the power of the sword and the power of the purse. הקונגרס מחליט אם יוצאים למלחמה, והקונגרס מחליט על התקציבים. זה הנשיא לא יכול לעשות את הדברים האלה. בפועל הנשיא כן יכול לצאת למלחמה אם הוא רוצה, ואז יש לו כל מיני לופ-הולס, ואז ברגע שהוא כבר שם, אז אפשר להוציא את החיילים ומכריזים על מלחמה. אבל עקרונית זה שני דברים שהקונגרס יכול לעשות.
כי הוא מה, הוא הצ'יף...
הוא הצ'יף אקזקיוטיב, אבל את שני הדברים האלה לא השאירו אצלו.
כן, כן, אבל הוא מפקד הצבא.
הוא מפקד הצבא, הוא קומנדר אין צ'יף.
אז הוא יכול להגיד להם, תיכנסו מחר לעיראק.
הוא יכול לשלוח כוחות. בלי שזה ייחשב להכרזת מלחמה. אבל הוא יכול לעשות את זה ל-60 יום, וב-60 יום כבר ירגו לך כמה חיילים, ומה, עכשיו הם ישפחו את דמם לשווא? אז בואו נלך על זה עד הסוף, בואו נשיג את המטרה, עד שנגיע למישן אקומפלישט. אז איפה היינו? אז הקונגרס צריך להיות מסוגל לפקח לארגון הזה, כמה חברי קונגרס בכירים לפחות צריכים לדעת מה הולך בתוך הארגונים הסודיים, והוא צריך להחליט איך לתקצב את זה, שזה הרבה פעמים ממש נקרא כספים שחורים, זה כספים שלא ממש רשומים בתקציב, אבל כן חייבים להגיע מאיפשהו, כי יש דברים שאתה לא מודה בהם. אז הנשיא לא יכול להקים על דעת עצמו ארגון מודיעין שהוא לא תחת פיקוח הקונגרס, והוא לא יכול להשתמש בכספים שלא בדיוק ברור מאיפה הם הגיעו כדי לממן את כל הדבר הזה, והוא בטח ובטח ובטח שלא יכול לעשות את זה בלי להודיע לאף אחד ולהשתמש בזה כדי לרגל אחרי אזרחים אמריקנים. כי הארגון מודיעין שלו היה ארגון פנימי בגדול. זה היה יותר, הוא היה נועד להיות יותר כמו ה-FBI משהו, כמו ה-CIA. כן, המטרה שלו היה לעקוב אחרי היריבים הפוליטיים שלו במיני כל מי שהוא חשיב כאיזשהו סוג של סכנה. אז בגלל זה זה בלתי חוקתי, כי החוקה אומרת שלה... או לפחות הפרשנות לחוקה אומרת שלקונגרס אמורה להיות אפשרות לפקח על הארגונים האלה, אבל הוא לא יכול לפקח עליהם אם הוא לא יודע שהם קיימים. אז בגלל זה בלתי חוקתי לשאלתך. זה אומר ש70 איש הורשעו או חתמו על עסקות טיעון. תחשוב מה זה אומר, כמה אנשים לא היה מספיק ראיות נגדם כדי להגיע למצב הזה. אתה יודע, לא כל אחד שמגיע... כן. מה שאומר שלא הפתיע אותי לגלות שהיו מאות אנשים מעורבים בדבר הזה. צריך עוד לתחפור עוד ולראות מה, כמה אנשים היו מעורבים. זה אומר שזה ארגון גדול שעשה הרבה מאוד דברים שהיו בלתי חוקיים.
עכשיו אתה אומר את כל הדברים האלה, אתה אומר אותם בביטחון. זה כי מה? זה כי אתה, זה חלק מה...
אז חלק מהדברים אני אומר בביטחון, כי אנשים אחרים חקרו אותם ועשו עבודה טובה מאוד. כדי להראות שהדברים אכן היו ככה, וספציפית על דברים כמו על מרקפלד, זה פשוט, אתה יודע, אנחנו יודעים מי מרקפלד היה, ואנחנו יודעים שהוא לא דיבר איתו, אנחנו יודעים שניקסון כן השתמש בכספים לא חוקיים כדי לממן את הדבר הזה.
כמה אנשים מתו בכל הסיפור הזה?
כמה אנשים מתו בכל הסיפור הזה? לא ידוע לי על אנשים שמתו. אני לא חושב שהם אי פעם הוציאו איזשהו משהו ברמה של התקפה ממש, של איזשהו לראות. אני מעולם לא שמעתי על כזה דבר.
אוקיי.
אבל הם כן ריגלו אחרי אזרחים אמריקנים.
לא, אני אומר, אחרי שגילו את כל הדברים, הילדים לא נעלמו או דברים כאלה?
לא שידוע לי, לא.
מעניין.
לא שידוע לי. אבל זה ה... אז הוא, ואז הוא הקים לעצמו, הוא הקים לעצמו את הארגון הזה, ואני מנסה לפרש את ניקסון בעיקר באמצעות הזווית של מודיעין וריגול, ואני חושב שהרצון שלו להיות מישהו שמעורב בעולמות האלה גרם לו לעשות כל מיני דברים שהיו מאוד מאוד לא הגיוניים, דברים שהרבה פעמים הוא הבין שהם לא הגיוניים, והוא ברמה רגשית לא היה מסוגל לוותר עליהם.
כמו מה?
לדחות סיפוקים. אחד הדברים שהוא מאוד אהב לעשות זה להדליף לתקשורת, הוא נורא אהב את זה. הוא אמר, להדלפות לעיתונות זאת הדרך שבה אני ניצחתי במשפט של אג'ר היס, שזה איזשהו משפט נגד סוכן קומוניסטי, שניקסון ניהל כשהוא היה בבית הנבחרים, וזה היה הדבר שעשה אותו מפורסם, ההצלחה שלו בתביעה הזאת, שבשימוע הזה בקונגרס העלתה אותו למודעות הלאומית ואפשרה לו בסופו של דבר להיות סגן נשיא של אייזנהאואר ומשם הלאה. והוא היה, הוא מאוד אהב להדליף לעיתונות, הוא לא היה טוב בזה. הוא לא היה טוב בזה, הוא חשב שהוא טוב בזה. היועצים שלו חשבו אחרת והרבה פעמים אומרים לו כן כן אנחנו נעשה את זה ולא היו עושים את זה, או שהיום מנסים לשנות את הנושא של השיחה עד יעבור זעם, כל מיני דברים כאלה, וזה מבחינתי אספקט מאוד חשוב של שליטה במידע. של מישהו שבא ואומר, אני רוצ... יש לי את המידע הזה ואני הולך להשתמש בו כדי להזיז דברים בעולם. אני הולך לחשוף את זה לעיתונאי ההוא ואת זה לעיתונאי הזה, וככה אני אזיז דברים. אני אפגע ביריבים פוליטיים, אני אגרום לאיזשהו שינוי, אני אפעיל לחץ על מישהו. והדרכים שבהם הוא עשה את זה היו הרבה פעמים מאוד לא אחראיות ומאוד לא הגיוניות. כתבתי על זה איזה משהו שניסה לזכור את הסיבות ואת הנושאים העיקריים שבהם הוא חש צורך מאוד מאוד חזק להדליף. כל דבר שהוא יכל להאשים את ג'ונסון או קנדי במשהו, אז הוא אהב מאוד להדליף חומרים כדי לנסות להדליש אותם.
יש איזה מים, אני לא יודע אם זה מים או לא, שאומר שבסקרים אחרי האימות הטלוויזיוני הראשון בינו ובין קנדי, מי שלא ראה אותם נתן את היתרון.
מי שברדיו, מי שהזין ברדיו.
מי שראה ברדיו.
מי שראה ברדיו.
מי שראה ברדיו נתן את היתרון לניקסון, ומי שראה בטלוויזיה נתן את היתרון לקנדי.
אז ממה שידוע לי זה אכן נכון. זה בסקרים הספציפיים שעשו, אתה יודע, הסקרים זה תלוי את מי אתה שואל ומתי וזה, אז זה לא יודעת כמה זה מייצג. אבל אפשר לראות כשרואים וידאו של הדבר הזה ש... קנדי בבירור מבין את המדיום הטלוויזיוני הרבה יותר מניקסון. כן? ניקסון הגיע לשם עם 5 o'clock shadow. הוא לא הבין שכל המדינה הולכת לראות אותו.
כן.
הוא בלי, בלי איפור, עם, ככה, עם זיפי זקן. והוא פשוט לא הבין כל כך את ה, איך המדיום הזה. הוא אחר כך למד להשתמש בו לא רע בכלל, בכל מיני דרכים, אבל אז הוא לא הבין. והוא הפסיד לקנדי בדיון.
איך זה נגמר הסיפור של, של ניקסון?
איך נגמר הסיפור של ניקסון? בסופו של דבר, לא היה לו, אתה מדבר על ווטרגייט בכלל, אחרי ווטרגייט ואיך שהוא התפטר. זו השאלה?
כן, הוא נכנס לכלא.
הוא לא, הוא לא נכנס לכלא. הוא... היה לו סגן נשיא בשם ספירו אגניו, שהיה מושל מרילנד, והוא הסתבך בכל מיני... זה פרשות שחיתות שקשורות לנדלן, אז הוא היה צריך למנות סגן נשיא אחר, והוא מינה את ג'רלד פורד. ישנה טענה, שאני לא יודע אם היא נכונה או לא, שהייתה עסקה שבה ג'רלד פורד ימונה להיות סגן נשיא, ניקסון יתפטר, פורד יהפוך לנשיא, ואחד מהדברים הראשונים שפורד יעשה, יהיה לתת חנינה מלאה לניקסון. כי הנשיא יכול לעשות את זה, והוא לא צריך אישור של אף אחד. לא של הקונגרס, לא של בית המשפט העליון, לא של כלום. הוא פשוט אומר...
זה היה סוג של פסקת התגברות.
אפשר לחשוב על זה ככה. עכשיו, לא ברור אם הדבר הזה היה או לא היה. אי אפשר, פשוט אי אפשר לדעת, אין כמה מובן מכחישים הכל. אבל עובדתית זה מה שקרה. פורד מונה להיות סגן נשיא, ניקסון התפטר, ופורד נתן לו חנינה, והוא אמר, it's time for healing. אנחנו כאומה צריכים להתרפא, ואנחנו ניתן לו חנינה כדי שהוא לא יצטרך להתמודד, לא, כדי שלא נצטרך לראות את הנשיא לשעבר...
יושב בכלא על אונס. אה, לא, זה אנחנו.
זה אצלנו, זה אצלנו, אתה התבלבלת. שלא נצטרך לראות דבר כזה, חלילה.
כן.
כן. אתה יודע, גם קצב כנראה, יש מצב שקיבל קצת פחות זמן, כי לא רצינו לראות את הנשיא בכלא.
איי, 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 דבר בשם עצמך. תגיד לי, איך, שאלה שלא קורה, שחצי קשורה. איך קיבוצניק, טוב, מדרום המדינה, איפשהו שם זה באילת, איפה אתם?
זה ליד עזה, זה על השפיץ של עזה.
על השפיץ של עזה, איך זה נקרא?
נרעם.
בקיבוץ נרעם. איך קיבוצניק מנרעם? באמת. שמנה וסלטה, מלח הארץ, מגיע לעשות, להתעסק בניקסון.
מגיע להתעסק בניקסון. אז שאלו אותי את השאלה הזאת הרבה בזמן האחרון, אז התחלתי לנסח לזה תשובה הולמת. תגובה ציונית הולמת.
כן.
לעניין הזה. זה התחיל, אני חושב, זה התחיל מאיזה סרט שראיתי פעם, על מסמכי הפנטגון.
וזה שרברב שמגיע לתקן בפתח, פותחת לו את הדלת הפקידה.
זה היה סרט אחר.
כן.
זה היה סרט אחר. אבל, ומאז התעניינתי בדבר הזה, שנקרא במסמכי הפנטגון, שהיה דוח סודי שנכתב על ידי משרד הביטחון האמריקאי, וניסה להבין איך הדברים השתפשו כל כך בווייטנאם, ובעצם המסקנה של הדוח הייתה שבמשך עשורים הממשלה משקרת לעם לגבי מה שהולך בווייטנאם, ושהמלחמה לא הולכת טוב בכלל. והדוח הזה נגנז, אבל אדם אמיץ בשם דניאל אסברג, שהיה אחד מהכותבים של הדוח הזה, שהוא 7,000 עמודים, זה 3,000 עמודי מחקר ועוד 4,000 עמודים של מסמכים. הוא החליט להדליף את זה. הוא ניסה קודם להביא את זה לחברי קונגרס, שהם יוכלו להראות את זה ולדון בזה בקונגרס, ואף אחד לא רצה לגעת בזה, ואחרי שהוא נואש מזה ועשה מאמצים גדולים לחשוף את זה בצורה אחראית, אז הוא החליט לתת את זה לעיתונות, והוא נתן את זה לניו יורק טיימס. הניו יורק טיימס פרסמו את זה אחרי שהם וידעו שהם לא מפרסמים שום דבר שעלול להזיק לביטחון המדינה. הם ישבו על זה 3 חודשים, שחו קומה שלמה בבית מלון, עברו על כל המסמכים, בדקו כל דבר, הביאו מומחים שיודעים זה, ודאגו שבאמת לפרסם דברים שאין מצב שמישהו ייפגע מזה. הממשלה לא עבד בכלל את הפרסום של הדוח הסודי הזה, וטבעו אותם, ומהיום שבו הניו יורק טיימס פרסם את ה... את הסיפור הראשון בסדרה הזאת שהיו בעשרה חלקים, ועד שבית המשפט העליון נתן פסיקה סופית עברו בסך הכל 17 יום, שזה מהירות הבזק, זה C, זה מטורף. אז זה, אני כתבתי על זה איזו עבודה בתואר הראשון שלי, ואז בתואר השני...
איפה עשית תואר ראשון?
באוניברסיטת תל אביב. ובתואר השני שעשיתי בתל אביב, אז התזה שלי, לא הדיסרטציה, התזה לתואר שני הייתה על מסמכי הפנטגון, ועל למה בעצם הממשלה כל כך התנגדה לפרסום שלהם. שטענתי שם משהו קצת, שקשור קצת למדעי המדינה, והוא משתמש בפילוסופיה של קארל שמיד, שהוא פילוסוף לא, לא פופולרי במיוחד, בעיקר כי הוא היה נאצי. אז...
והוא לא היה פופולרי יותר.
הוא לא פופולרי בקרב אקדמיים כיום. הוא לא היה סתם נאצי, הוא היה גם נאצי שלא חזר בו אחרי שהנאצים הפסידו. רוב האנשי הרוח הנאצים אמרו, לא, זה הכריחו אותי, והיה, אתה יודע, זה היה מסוכן, וניסיתי להגן על המשפחה שלי. וקארל שמיד אמר, לא, אני האמנתי בזה, אני עדיין מאמין בזה. הפסדנו, אני יודע, אבל אני עדיין עם האג'נדה. אז כן, אבל זה שהוא היה נאצי מהנוראים ביותר, לא אומר שהוא טעה בכל סוג של
נדוח. כן, אף אחד לא מדבר על הדברים הטובים.
שהוא שהנאצים עשו, כן, מה שקארל שמיד. הוא תיאר כמה דברים מאוד חשובים על נושא הריבונות ומה הריבונות אומרת. יש לו טענה של ריבון שהריבון הוא מי שמכריע על מצב החירום. זאת אומרת, איך אתה יודע מי הריבון? לא השאלה של מי צריך להיות הריבון, מי צודק שיהיה הריבון, השאלות נפרדות. מי הריבון? הריבון הוא מי שאומר, חוקים זה יפה, אבל עכשיו עושים מה שאני אומר. זה הבן אדם שהוא הריבון האמיתי. כל השאר זה קשקוש. זאת טענה שיש לו, שאני אישית חושב שהיא תובנה מאוד מאוד עמוקה לגבי זה.
בוא תגיד לי, מה עוד אתה מסכים עם הנאצים?
זה, אתה יודע, רכבות שמגיעות בזמן. זה לאן של מיליון דולר, אחי. אז מזה הגעתי, ובגלל שזה היה בזמן ממשל ניקסון, ממשל ניקסון ניסה לי לסתום את הגולל על הדוח הסודי הזה, התחלתי לחשוב על הסודיות אצל ניקסון. זו התשובה, בגלל זה סיפרתי על כל הסיפור מהפנטגון.
אוקיי, ואתה עכשיו נמצא, איפה אתה עושה את הדוקטורט?
ב-CUNY Graduate Center. CUNY זה ראשי תיבות של City University of New York, שזו האוניברסיטה הציבורית של ניו יורק, שהיא ענקית, יש לה איזה 250,000 סטודנטים.
בעת ובעונה אחת?
בעת ובעונה אחת, כן. 31 קמפוסים. זה מערכת אוניברסיטאית, כמו של נגיד קליפורניה, יש את ה-UC System, University of California, יש UC Davis, UC Berkeley, UC זה. אז ב-CUNY יש אותו סיפור לעיר. רק לעיר ניו יורק יש 23 בתי ספר ב-31 קמפוסים.
והקמפוסים האלה זה פשוט בניינים?
זה פשוט בניינים ברחבי ניו יורק.
ואיך אתה... אנחנו הרבה פעמים, אנחנו מדברים המון אופליין. איך החיים בניו יורק? מי שעכשיו שומע אותנו ואומר, וואלה, נשמע לי מעניין כל הסיפור הזה של ללכת לעשות דוקטורט בהיסטוריה, או... הרי השאלה הכי גדולה שאתה הולך להתעסק בה אחרי זה, נכון?
זה, מאיפה תהיה לי עבודה?
לא, זה אם אתה רוצה להגדיל בשקל 90.
זה...
אז לא, אז מישהו שומע אותנו ומחליט לעשות את הטעות הזאת.
את הטעות, ממישהו מחליט לעשות את הטעות.
מה, איך יש מלגות, איך זה הולך לעניין הזה של
הדברים? אז בדרך כלל בארצות הברית, השיטה שלהם, להבדיל מהשיטה האירופאית, זה שכמעט כל מי שמתקבל, מתקבל עם חבילת מימון. כלומר, אתה, כשמקבלים אותך ואומרים, ברוך הבא, אתה בא לעשות אצלנו דוקטורט, בדרך כלל יש חבילת מימון של 5 שנים,
מאיפה הכסף הזה מגיע?
הכסף הזה מגיע ספציפית במקרה שלי מהמדינה, כי זה אוניברסיטה ציבורית, זאת אומרת שממשלת ארצות הברית משלמת על התענוג. בבתי ספר אחרים זה מגיע מהכסף של הבית ספר ומתרומות, כי הדוקטורנטים, האלה שיהיו דוקטורים יום אחד, אם הם יהיו חוקרים מצליחים, זה מעלה מאוד את קרנה של האוניברסיטה כמוסד מחקר. יכולים להגיד, הוא גדל אצלנו. רואים אותו, זה שזכה בפרס פוליצר עכשיו, או בפרס לא יודע מה, או בפרס נובל, או לא יודע, זה, הוא גדל.
יש פרס נובל בהיסטוריה?
לא.
אוקיי.
אין כזה דבר, זה הכל במדעים.
סתם, אני שואל שאלות.
לא, אבל
באופן... יש איזשהו פרס בהיסטוריה?
יש כל מיני פרסים בהיסטוריה.
מי שלא לומד מההיסטוריה, נידון לחזור עליה
שני. כן, ומי שלומד היסטוריה, נידון לעוני כנראה. כן. אבל ככה זה...
אוקיי, אז קיבלת מימון 5 שנים, מה המימון הזה כולל?
המימון הזה כולל מלגת קיום, שמאפשרת לי לחיות בדוחק. היא כוללת, המימון כולל גם כיסוי מלא של שכר הלימוד, וזה כולל גם ביטוח מאוד, ביטוח רפואי מאוד מאוד מוזל, שמאפשר לי לא לפחד מבתי חולים בארצות הברית, שאתה בוודאי יודע על מה אני מדבר.
כן, ביטוח רפואי בארצות הברית, למי שלא...
למי שלא יודע.
למי שלא שמע אותנו עד היום. הוא סוג של איזה, איך אומרים?
תרמית?
לא תרמית, זה שזה כאילו משהו שלא יכול להתקיים. ככל שיש לך יותר כסף, אתה יותר טוב, אתה משלם פחות בביטוח.
כן.
אתה משלם יותר על הביטוח, אבל כאילו כל הנושא של ביטוח רפואי הוא הופך להיות נון אישו. ניתוחים וכל הדברים האלה הם דבר כאילו במילא אתה משלם את הסכום הזה, וכשאין לך כסף הדברים האלה יכולים להרוג אותך, כי אין לך את הכיסוי המתאים לטפל בדברים האלה.
כן, ואני מאוד אוהב את האנשים שאומרים שזה, שדווקא השיטה האמריקאית יותר טובה, כי לא נכנסים לכיס שלך וכל מיני קשקושים כאלה, ואומרים שזה טוב לכלכלה, שלא מכריחים עסקים לעשות את זה, או שלא מכריחים אנשים...
מי אומר את הדברים האלה? ליברטריאנים?
ליברטריאנים גם. ואז אני אומר לעצמי, בוא נגיד שבן אדם רוצה לפתוח עסק. חשב, עשה חצי שנה שיעורי בית כדי להבין איך זה עובד, למד כמה דברים, אולי עשה איזה קורס או שניים, אסף כסף ורוצה עכשיו לפתוח עסק. ויש לו תוכנית ונראה ש... וישרו לו, אפילו ישרו לו הלוואה, כי הוא הביא תוכנית עסקית שנראית הגיונית לקצין הלוואות. ואז הוא עושה את החישוב, הוא מריץ את הטבעת אקסל, ואומר, מה קורה אם אני בבית שלי, שיש בו קומה שנייה ויש בו מדרגות, יום אחד מחליק בלילה ושובר את הערך. כמה זה עולה לי עכשיו? כן, אם אני אפתח את העסק ואין לי ביטוח רפואי כי אין לי מעסיק, ואני לא יכול לשלם את הביטוח הרפואי שעולה איזה פאקינג $5,000 בשנה לבן משפחה, אין לי, אני לא יכול לחסות את כל הדבר הזה. האם שווה לי, האם הסיכון שעלול לקרות לי משהו, אפילו משהו לא רציני כל כך, של לשבור רגל, שזה מבאס, אבל זה לא איזה אסון לאומי. ואז אני לא יכול לעבוד ולעשות, האם שווה לי את זה? והאם שווה לי לשלם את, את העלויות של זה, ואז הבן אדם לא פותח עסק.
כן.
זה דבר שאף פעם לא מדברים עליו, כשאומרים על כמה שזה טוב ש, שהרפואה תהיה פרטית. והפיתוח יהיה פרטי. זה, את זה שוכחים.
כן.
אז זה מה שמקבלים בחבילת מימון, פחות או יותר, ויש תמיד, יש מקומות שיש גם מימון לשש שנים, אוניברסיטאות עשירות כמו ייל, שבאמת יש להם מלא כסף. נותנות גם יותר כסף לשנה, גם מימון לשש שנים במקום חמש, וגם הרבה יותר זה לחיות שם, כי זה ניו הייבן.
איזה שנה אתה?
אני מסיים שנה שלישית, סיימתי עכשיו שנה שלישית, יש את הקיץ, ואז אני מתחיל שנה רביעית.
וכמה אתה רחוק?
כמה אני רחוק מלסיים. בתקווה אני מסיים תוך שנתיים. זה תסריט אופטימי, אבל אני מאוד מוטיבייטד בכיוון. בעיקר כי אחרי חמש שנים נגמר מימון, ואז למצוא עוד מימון זה סיפור. אפשר, ועובדתית אני רואה אנשים מצליחים, עושים את זה. יש כל מיני קרנות ודברים כאלה.
אתה מקשש קרנות?
כן. לחזר על הפתחים, אבל עם מסמכים, כי ככה אנחנו אקדמיים.
יש לי שאלה אליך עכשיו, כן. שאלה רצינית. אתה יודע, אני ואפי כל הזמן צוחקים על החיים וכל הדברים האלה, אבל אתה יודע, בסך הכל הבעיות שלנו, זה בעיות של, אוי, הטסלה נשרטה.
זה כן, זה אני
צוחק. כזה. אתה חי מהמלגה הזאת.
כן.
מה אתה אומר על לחיות מהמלגה הזו מול לחיות מול פה?
מול לחיות פה. אז...
החיים לא קלים, נכון?
החיים לא קלים, אבל החיים לא קלים גם בארץ. ניו יורק ספציפית היא מאוד יקרה, ומשכורת של דוקטורנט היא מאוד נמוכה.
שאתה אומר מאוד נמוכה.
מאוד נמוכה זה בסביבות, אני חושב, 26K, משהו כזה.
26 אלף דולר בשנה.
26 אלף דולר.
זה מתוך אתה משלם שכר דירה?
מתוך זה, השכר דירה שלי זה 1,060 בחודש.
1,060 בחודש, זה מוריד לך חצי מהמשכורת.
כן, מוריד לחצי מהמשכורת ישר, בום.
אתה לא יכול לשלם 5,000 דולר לשנה ביטוח בריאות, אבל אמרת שזה מחוסר.
זה מחוסר, אני משלם 30 דולר בחודש על הביטוח בריאות, וזה ביטוח טוב. זה ביטוח באמת טוב, כי אני עובד מדינה של מדינת ניו יורק, אז הביטוח שלי זה ביטוח של איגוד העובדים של מדינת ניו יורק. כן,
אתה מה שווה לעשות ניתוח לשינוי מין.
זה חזרה. הכל מחוסר. כן. אז... זה, זה, זה קשה, כלומר, אתה לא חי בסבבה שלך, אתה צריך להחליט, אתה קונה בסופר את משהו במבצע, אתה מחליט על איזה דברים אתה מתפשר.
כאילו אתה טועה אם לקחת A2 או A3 בוואגיו?
וואגיו?
זה סוג של סטייק. האם אתה משלם 90 דולר
לשיוש? אני בודק את השיוש.
האם אתה משלם את ה-90 דולר לאונס או רק את ה-85 דולר?
אלה הצעות, אני בודק כמה זה משויש. אם זה יושן כמו שצריך, אתה יודע, דוחפים את האצבע וצריך את
הצורקים.
בדיוק ככה אני חי סטייקים כל היום. זה בוודאי הדרך שבא.
אבל אמריקה.
אמריקה. אבל באמריקה נוחה, לא יעזור כלום. נוח לחיות באמריקה.
אוקיי.
אפילו בעוני, אפילו בזה, ואני חייב להגיד לך עוד משהו. זה עוני שהוא, עוני הוא באיזשהו מקום כן יחסי, כי אני רווק, אתה מבין? אז מה...
בנות,
שימו לב.
יש לנו שתי מאזינות, בנות.
אז זה לא כזה נורא. אפשר לחיות מזה, ואפשר... ובמיוחד אם אתה לא אמריקאי, אמריקאים תמיד חייבים לקנות קפה ב$3.50.
כן.
ואני לא מבין את זה, כי יש לנו ליד בית קפה שנותן לנו את זה בחינם.
כן. דווקא אני מבין, כי אני אגיד לך מה אני גיליתי. אני הייתי באיזה מוסד מסוים שמחלק קפה חינם לכולם, ועם זאת יש בו גם קפה בתשלום, ובבקרים היה תור מסביב שיוצא ממש מהחנות.
לזה של החינם?
לא, לזה של התשלום.
וואלה.
כן, כי הקפה חינם אתה מוזג אותו לעצמך מסמוברים כאלה או מהיתר, והקפה בתשלום מגישות לך אותו בריסטות ובריסטים, בריסטאים, מקועקעים, חמודים, שריריים, שיוצרים קשר עין, ואומרים, "Hey, how are you today? How was the game? Fantastic weather we're having." וכל אותם אינטרוברטים שלא מצליחים לדבר עם אנשים ולשמר קשר עין, פתאום, במחיר הפעות של $3 ליום, יש להם שיחה עם בן אדם. ואין להם יותר את השיחה הזאת, כאילו, מעבר לזה. וזה בן אדם שעם הזמן זוכר אותך ומכיר, ויש איזה סוג של זה אינטימיות, אמיתית, כי בסופו של דבר יש...
זה האיש שמכין את הקפה שלך, בכל זאת.
אתה צוחק, אבל זה באמת אינטימיות מסוימת, כי אתה יודע עליו דברים, הוא יודע, יש לכם שיחה של 5 דקות ביום, ומשך, תכפיל את זה ב-20 ימי עבודה בשבוע. עם מי מהחברים, כן, בחודש, עם מי מהחברים שאתה מדבר 100 דקות בחודש? ואז נוצרת איזה סוג של אינטימיות, ויש איזה, יכול להיות שהיא מזויפת, יכול להיות שהיא תלויה בדבר, אבל יש את האינטימיות, ואז מגיע קריסמס וכולו, ותמיד יש את הרעיון הזה של, היא תתאהב בי, תעשה עליי סווייפ רייט.
זה, כן, ככה זה יקרה, זה הסיפור.
וזה, וזה מופיע גם ב... זה מופיע גם, אתה יודע, זה, יש את כל העולם, הקולנוע וכל הדברים האלה, מה נשים רוצות, זוכר?
כן.
שם...
לא, אתה יודע, נראה לי שהסוג עכשיו זה גרסה הפוכה, שהפוכה...
הפוכה, מה גברים רוצים? הסרט לא טוב.
לא, לא מפתיע אותי.
ראיתי אותו, הוא לא טוב.
לא מפתיע אותי.
כן. וזה גם סרט של BET.
בכלל.
כן, אז...
למי שלא יודע...
כן, BET, Black Entertainment TV.
שזה ערוץ שמכוון לקהילה השחורה.
האורבנית.
האורבנית.
כן.
והוא ידוע בתור ערוץ שלא משדר את התכנים הכי איכותיים שאי פעם נראו על המרקעים.
ואם זאת יש לו קהל, אם זאת יש לו קהל נלהב, כל סדרת טיילר פרי.
כן, בוודאי.
ואותם שחקנים תמיד.
ואותו ופחות את אבו, תמיד מתחפש לאישה שמנה מאיזושהי סיבה.
כן, זה מדע. מדע,
כן.
כן, אז גם, אז גם מה נשים רוצות, זה בדיוק אותו מסוג. יש, כן. יש שלושה סרטים כאלה שיצאו בזמן האחרון, ליטל, על איזה מצליחנית, אפרו-אמריקאית, שחוזרת להיות ילדה, והופכת להיות מצליחנית, כן. בתור ילדה. יש את מה נשים רוצות, ויש עוד איזה...
כן.
עוד איזה קשקוש, זה סרטי העצמה
כן.
נשיים אפרו-אמריקאיות. No. נשים אפרו-אמריקאיות. זה היה פרק, אנחנו ב-36 דקות, אני חושב שנסיים בשלב הזה. אלא אם כן, אתה רוצה לדבר על ליברטריאנים.
ליברטריאנים, נו, ואז עכשיו כל הפיץ' להתמלא, הם כולם יבואו.
הם כולם יבואו.
כולם יבואו, זה כמו כל הארסים יבואו, כל הליברטריאנים יבואו.
בוא נשמור את זה לאיזה...
יגידו, למה זהות? יסבירו לי עכשיו, שבמיוחד עכשיו צריך לקרוא את המצע. עכשיו יש לנו הזדמנות חדשה, יש בחירות חדשות ויש הזדמנות חדשה לקרוא את המצע ואולי לשנות משהו במדינה הזאת.
לא מזמן היה זה פוסט והגבתי על מישהו עשה בסוף השטג רק זהות, ואז שאלתי אותו אם הוא כבר תרם לקמפיין שלהם להחזיר את החובות, ואז אמר לי שזה לא ענייני.
כן, זה חלק מהעולם הוולנטרי, זה עולם וולנטרי ויפה שבו אנשים בוודאי יתרמו לעניים, כן, הם לא מוכנים לתרום למשיח שלהם כדי לחסות חובות לספקים ישרי דרך שסיפקו סחורה באשראי.
בסדר, השוק יתקן את זה.
השוק יתקן את זה, אין ברירה. זה לא הם אישית אחראים לתקן את זה, זה השוק יתקן את זה.
כן. אני חייב להגיד לך, אבל אחרי הקמפיין המוצלח שהיה לי לעידוד על הליכודניקים החדשים, אני לא משוכנע...
להמשיך בדרכם, להמשיך לחיות האמת שלהם.
כן, אני לא משוכנע... אני עכשיו מתחיל לפקפק, אולי התאוב העמוק שאני חש כלפי ליברטריאנים הוא לא נכון, אולי טעיתי גם בזה.
כן.
רגע, זה סמוטריץ', נכון?
מי היה ליברטריאנים?
כן.
לא, זה...
פייגלין.
פייגלין, זה היה הוליבון של הליברטריאנים, זה ושל סטלנים, שאמרו, הוא יעשה לגליזציה. כן, אני בטוח שזה בראש רשימת הדברים שהוא רוצה לטפל בהם. לגליזציה של קנאביס.
כן,
זה עם ארבעה מנדטים שהם ציפו שהוא יקבל, היכולת שלו ללחוץ ולסחוט כדי להעביר את החקיקה הזאת, אני בטוח שזה היה מצליח.
אז אני אומר, אולי הגיע הזמן בכל זאת לקרוא את המצע של זהות.
אולי הגיע ואולי שם נמצא את התשובות ונדע.
כן.
זה כן, אבל לא, זה ליברטריאנים הם, זו תפיסת עולם. שבעצם אומרת שאם כל אחד...
גם נאציזם.
גם זה, תשמע, תגיד מה שתגיד על נאציזם, לפחות זה אתוס. לפחות זה אתוס.
כן, הם ידעו לעשות סרטים.
חבל על הזמן.
כן.
אבל אתה יודע...
לני ריפנשטל הזאת.
כן, זה כשאנשים מדברים איתי על צדק בעולם ודברים כאלה, אני אומר להם, לני ריפנשטל חי עד שנות ה-90 המאוחרות שלה, ועדיין צללה כשהייתה בת 90, היו לה חיים מלאים ומאושרים עם המון הרפתקאות. והיא ברשימה של הטופ 10 נאצי, זה אחד מהנאצים שבאמת השפיעו, אתה יודע.
לא נאצים כאלה שלא עברו את הפריימריז.
לא, לא, זה, אתה יודע, זה ממש השטג פימל אימפאורמנט, לני ריפנשטל.
כן.
אז כאילו, אז זה...
היא גם קבעה, היא קבעה שפה עיצובית, אם אתה מסתכל על זה, נכון?
כן, הרבה מאוד, תשמע, פשיזם על כל צורותיו, אחד מהדברים שמאפיינים אותו זה שהוא מאוד אסתטי.
כן.
אתה יודע, הנמדים של הנאצים זה הוגו בוס.
נכון.
הוא מעצב ועיצבו, ואני אומר תמיד, למה אנחנו לא יכולים לקחת את הדבר הטוב האחד שיש בפשיזם, שזה האסתטיקה? ניקח רק את זה, כל שאר הדברים באמת שלא צריך, אבל בכל שיטת ממשל יש משהו, לפשיזם לפחות הייתה אסתטיקה.
נזכרתי על מה אני רוצה לדבר. מצוין. אני רוצה לדבר על ויראליות בפייסבוק ועל דפים ויראליים בפייסבוק. אתה מעוניין לצאת מהארון?
לא, אנשים יודעים מה אני, כאילו, אני לא מדבר על זה יותר מדי, זה קצת כמו הטסלה של אפי שהוא לא אוהב לדבר עליה. אבל...
אתה יודע שיש לו טסלה?
כן, הוא לא אוהב לדבר על זה, אבל אני יודע שיש לו טסלה.
כן, זה כאילו, זה סוד גלוי.
זה סוד גלוי, זה כמו שהמוסד יושב בגלילות.
באמת? איי, 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 איי.
זה על פי מקורות זרים, על פי מקורות זרים.
כן.
כמובן, על פי מקורות זרים. אז כן, איפה היינו?
היינו באחי זה רעיון של מיליון דולר.
אחי זה רעיון של מיליון דולר, אחי. אז אני אחד מהאדמינים.
אני אעלה כאן היפותזה, שאחי זה רעיון של מיליון דולר, אחי, הוא משפט שלא היה קיים לפני שהדף הזה היה קיים, למעט בשיחות פרטיות שלנו.
אני חושב שאתה צודק, אני לא ראיתי.
חיפשתי אותו בגוגל, חיפשתי, תראה, אין לי דרך אחרת, חיפשתי בגוגל, ובגוגל אין תזכור לדבר הזה.
כן, ואני זוכר שאנחנו גם באדמינים של הקבוצה, בצ'אט שלנו, דיברנו על זה, והיה דיונים על כל מיני דברים, אולי לעשות דמות אחרת, כי זה התחיל בתור דף שנקרא משה חוגג משועמם, זה היה דף פעם ולא קבוצה. חפשו דרך אגב את אחי זה רעיון של מיליון דולר, אחי, בפייסבוק. אתם מפספסים. רעיונות של מיליון דולר.
הקבוצה היא כבר 14,000 strong, מה שנקרא?
כן, קצת מעל 14,000 עכשיו. ואנחנו מציעים רעיונות מטומטמים.
למה זה עבד? למה זה עבד? אני אשאל אותך, ויש את הקבוצה המופלאה, מדינה אחת, 90% בבונים, שזה דף.
זה דף.
זה דף, ולא קבוצה. אתה חושב שזה הבעיה? כי לדף הזה יש בסך הכל 400 לייקים.
אז זהו, אז הדף, הסיבה, יש שתי סיבות. אחת שזה דף, ודף זה אומר שרק האדמינים מעלים חומר, אלא אם כן מישהו שולח להם ומחליטים לפנים משורת הדין לעלות משהו שהוא מעבר. אז דפים, היכולת שלהם להתקיים, זה אומר שאנשים שמנהלים אותם צריכים לנהל אותם כל הזמן. והקטע של מדינה אחת 90% בבונים, שזה לא עמוד שלי, זה עמוד של דין לנגסם.
כן, אני אוהב לתייג אותו בכל מקום.
בכל מקום.
בכל מקום.
כי הוא בכל מקום, זה אשמתו. הוא בכל מקום באינטרנט.
כן, בירושלים 202, שהם כותבים על משהו, שיש משהו על המשטרה. אני מתייג את המשטרה, את הצינור, ויותר מכל, אהבתי לתייג.
את דין לנגזם.
לא, לא את דין לנגזם, את מדינה אחת 90%
בבונים. מדינה אחת 90% בבונים, נכון. אוקיי, אז הקטע של הדף הזה, זה שהוא לוקח רנטים שאנשים מעלים בפייסבוק, או איכשהו מגיעים אל הפייסבוק, שהם מתלוננים על משהו, ואתה בתור אדם רציונלי מסתכל ואומר, רגע, אתם האנשים שלא בסדר בסיפור הזה, אני שומע את הצד שלכם בסיפור, ואתם נשמעים לי לא בסדר, אני לא רוצה בכלל לדמיין איך זה נשמע מהצד השני של הסיפור הזה. כשאתם ספרים לי, אתם נשמעים אשמים. אז הוא לוקח את הדברים האלה, ולפעמים עושה להם ממש קצת עריכה כדי לשנות את הטון, כאילו את הדובר של הדברים האלה, ומפרסם אותם כמעט כמו שהם. וככה בעצם הוא מצביע על אחוז האוכלוסייה בארץ, שמתנהג באופן שאינו תרבותי.
נחתתי אתמול.
כן.
אתה יודע, לא נחשפתי כל כך לתרבות, הייתי עדיין איפשהו באמריקנה, למעט בנקודה שבה אני אעתור לגרופ נאמבר 1, בלי להשוויץ. גרופ נאמבר 1 זה ביזנס.
ואנשים צריכים לכבד את המעמד?
עזוב אותה לכבד, ישר אני אעתור עווה, עווה יותר משהו ארוך, של אנשים שרק שבאים ואומרים, אני נעמדים, לא משנה שהם גרופ 3, הם אומרים, אני כבר במלא הגעתי לזאת שסורקת, אז היא כבר תעביר אותי, מה שלא קורה. ואז רק מעכב את כל התור, זה דבר ראשון. אבל אתה עובר את זה, אתה נכנס, אתה שוחר במיטה, אתה שם את הפיג'אמה, פורס את המזרון.
חוויית הטיסה כפי שאנחנו מכירים אותה.
אני לא מדבר על מספו ובקר, אני מדבר, אתה יודע, כמו שצריך, כמו שבני תרבות עושים. ואז הגעתי, ואין לי דרכון ביומטרי. ואין לי את זה. אז עמדתי כאחד האדם בתור לדרכונים. עומדת לפני איזה מישהי, עומדים מאחורי איזה ארבעה בני אותה משפחה או משהו. הם מתחילים לדבר מעליי. הם מגיעים לי בערך לצוואר, אבל מתחילים לדבר מעליי. ולאט לאט הם מנסים ככה להתאחד, לעשות איחוד משפחות. ואז אמרתי למבוגר שם, במבוגר, אני יודע.
המבוגר האחראי של המשפחה
הזאת. אמרתי, איך זה שהיית אחריי ואתה עכשיו לידי? זה לא יקרה שתהיה לפניי. אז הזאת שמקדימה אומרת, אני האמא שלו. אמרתי, אז תלמדי אותו דרך ארץ. כי את לפניי, אבל הוא מאחוריי, וככה זה יישאר. אז הוא ניסה להגיד משהו, והיא חשבה משהו להגיד, אבל הסתכלתי עליהם במבט מאוהר, והוא חזרה אחורה. אז סימנתי לעצמי ניצחון קטן. גם אמרתי את זה בטונים יותר גבוהים, וקצת יותר תקיפים. אבל זה ישר חזר לי.
האופן שבו המדינה הזאת מתנהלת.
לא, זה ישר חזר. לא, אני לא רוצה להסיק מזה, כי היה לי נהג מונית מקסים שלקח אותי לפה, אתה יודע, בניגוד לכל מה שאתה חושב על נהגי מוניות, והיום נסעתי, אני נוסע רק עם מוניות, וממש, ממש נהניתי, נהניתי מהשיחות האלה, ובאמת לא פוליטיקה ולא שום דבר, שמעתי סיפורים מעניינים. אבל על זה, זה ישר אמרתי, יו, אם זה הייתי קורא סיפור, הייתי ישר מתייג את מדינה אחת.
90% בבונים.
90% בבונים.
כן, אז זהו, אז אלה דברים שהם, כן, אבל מה, לא, מה שיפה במדינה אחת 90% בבונים ספציפית, זה שזה עמוד שבו הדובר לא מודע. יש, מה שנקרא, אירוניה ספרותית, שיש פער ידיעה בין הדמות, ומה שהיא יודעת לבין מה שהקורא יודע. הדמויות ב-90% בבונים, שהן למעשה גרסאות די נאמנות למקור של אנשים אמיתיים, זה אנשים שמתלוננים על משהו.
למה לא מכבדים,
או למה לא מאפשרים להם לעשות את הדבר הסביר לחלוטין שהם רצו לעשות. כן? מה שמזכיר, זוכרת הזאת עם הרכבת? הרכבת בבלגיה?
הרכבת בבלגיה יעילה להחריד?
כן, זה משהו כזה, מדויקות להחריד, נוחות להפליא.
כן.
משהו כזה, אז נכנסתי בטעות למחלקה הראשונה. בטעות נכנסתי. מעניין אם...
פראולן יודן?
ראוס!
פפר ביטה.
פפירן,
פפירן.
פפירן ביטה.
פפירן ביטה. והיא ביד רועדת, נזכרת בסבא ניצול השואה שלה, מגישה את ניירותיה, שם כתוב לא מחלקה ראשונה, והיא נדהמת מהאצבע הנכוחה, הלני ריפנשטלית שלה, כי מה שקורה, יש פוקוס רק על ה... על ה... קורא כאיך קוראים לו, נותר כרטיסים, או משהו
כזה. על הכרטיסן.
על הכרטיסן, ומאחור הכל נהיה מאבד את הפוקוס.
כן.
הוא מצביע, והיא סוחבת את המזוודות הכבדות שלה.
והדלתות כבדות. מסתבר שהדלתות של הרכבת כבדות גם הן.
והגלגלים ממשיכים לשקשק, כאילו לא אכפת להם מהטרגדיה.
ואתה שומע, כן, את הכלבים ברקע נובחים. עכשיו, מה שיפה, מה שאני אוהב באמת בסיפור הזה,
שישר חלק כל החברות שלה כתבו מהממת.
כן, דבר ישר, מהממת, לביאה.
מהממת שכמוך.
מהממת שכמוך.
יפה מבפנים ומבחוץ.
עכשיו, והיא בסך הכל רק הניחה את זה כאן, כן? אל תשכח שהיא רק הניחה את זה. וזה רק בגלל שיותר ויותר אנשים פנו אליה. זה לא, זאת הסיבה.
לאחרונה,
זאת הסיבה. עכשיו היא כותבת את זה שהיא בטעות נכנסה למחלקה הראשונה, ובאמת זה היה ריק והכל היה נכון, ועכשיו, ואז היא אומרת, שהיא כאילו אמרה לו, אבל תראה, רק כאן. והיא עדיין לא הבינה למה בכל זאת הוא מתעקש שהיא תחזור אל הזה. ולא, יש לזה עניין. ואני אומר ששואל את עצמי, אם זה היה במטוס, כן? האם היא הייתה מנסה את הטריק הזה? להגיד, כן?
ראיתי את זה קורה.
וואו.
ראיתי את זה קורה כמה פעמים של חבר'ה שנכנסים למחלקה ראשונה או לביזנס, מתיישבים במקום ריק, כי אומרים כבר זה לא היה זה.
כן.
עם זאת, אני רוצה לספר לך משהו. לא תמיד אני טס כאחד האדם. לפעמים אני נוסע עם הפרולטריון. ואז אני מבין את הליכת הפינגווינים הזו. יש לך כרטיס ביד שכתוב עליו באותיות קידוש לבנה. 38C או B.
אבל מישהו לא לפוס את המקום הזה.
לא, לא, לא. אז אתה עולה כזה לאט לאט ואתה נמצא במחלקת ביזנס. ויש לך עיניים מלאות תחינה. כי אתה רואה 12... 13, ואתה מסתכל קדימה לראות מתי נגמר הביזנס, אולי במקרה הביזנס הוא עד 38, ואתה רואה את זה.
זה מטוס דלוקס.
כן, ואתה רואה את ה... מצד אחד אתה רואה את התאוב של אלה שיושבים, כי אני הולך עם ההליכה הזאת ומקווה ש38 הוא ביזנס. ומצד שני אתה רואה את האפסיות של אלה, כשאני אותם אחד מהמתאבים, האפסיות והבוז של אלה שהולכים עם הכרטיסים ביד, הם כולם מזיעים, והתיק שלהם תמיד מאחורה נתקע לאנשים בראש.
ואז יש זה שעוצר, ויש מישהו שעוצר כדי לנהל שיחה בזמן שאנשים מנסים לעשות בורדינג, וחוסם את המעבר.
זה בושה וחרפה.
וכן, אבל...
איזה בבוני.
ואני אגיד לך משהו על העניין הזה. ואתה מדבר פה עם מישהו שהוא חלק מהבקר טיסה.
מה זאת אומרת? אתה מהבקר?
אנחנו בקר טיסה, אנחנו הבקר שבטיסה, שמים אותנו אני איש גדול, כן? אתה יודע, שמים אותי במושבים האלה של אירופלוט, ואני ככה, אני רוצה למות, אבל אין ברירה.
אבל המוות המתוק לא גואל אותי.
המוות המתוק לא גואל אותי. אבל הוא, אבל אתה יודע, יום אחד אני אוכל לטוס כבן תרבות, כרומאי אוכל לטוס. וזה, אני חושב שיש דבר שהוא שרורייתי, באמת, מכל הכיוונים, וזה שבהמון מטוסים, אתה נכנס דרך ביזנס ודרך מחלקה ראשונה, ועובר דרכם, אתה רואה כאילו אתה, אתה רואה את הפלטינום, אתה רואה את הגולד, ואז אתה מגיע לרגיל, לבקר טיסה.
כן.
אתה מבין? וזה, עכשיו, יש לזה שתי בעיות. אחת זה שאתה, בתור, מישהו כמוני, פלבאי כמוני, נכנס וזה מתסכל נורא שאתה רואה את זה, ובעבור הפטריקים כמוך,
כן.
אתה צריך להריח את הזהה שלנו.
לא, לא, אבל יש בזה משהו. אני אצטט את ליאור מנור ידידי שטס רק בפרסק והכל, וכשהייתה לו את האופציה לטוס בפרטי, הוא לא עשה את זה.
הוא לא עשה את זה, כי הוא כאחד האדם.
לא, כי אז לא רואים אותך. כי אז לא רואים שאתה יושב בראשון. בראשון אתה מזייף את השוויון נפש הזה, אבל בפנים אתה צוהל. כל אחד שמסתכל עליך, אתה אומר לו, עכשיו ברור לך מה המדרג.
כן.
אני בן אדם טוב ממך.
אני נעלה עליך.
אני במדד אובייקטיבי, שבו רוחב של מושב, אוכל, ובאופן כללי, שכל, כל זה, אתה שני לי, או מה? 38 לי, וכל זה. ומצד שני, יש את הפרסט, המגילים האלה. איזה מגילים, איזה שוויצרים. מי צריך באמת פרסט? תגיד לי, מה אנחנו בסך הכל טסים לניו יורק?
זה לא רציני.
זה לא ביג דין, זה לא באמת.
זה העניין, ואין פה... אבל זה באמת, המטוסים זה המקום שבו אתה מגלה המון על החברה האנושית, כשאתה דוחס המון המון אנשים בתוך צינור מתכת קטן, מקום שאין יציאה ממנו, אתה מגלה כל כך הרבה על האנושות. יש מחזה שנקרא No Exit.
נשמע לי חצי מוכר.
שהוא נכתב על ידי ז'אן פול סארט.
ז'אן פול סארט.
כן.
כך מבטאים? אני הייתי בטוח שזה סארטר.
אז אני ממישהו שיודע יותר ממני, שמעתי אותו אומר סארט, ומאז אני אומר סארט, ומקווה שהבחור צדק, כי אני נוטה להאמין שהוא ידע הרבה יותר ממני על סארט. ולכן אני מקבל את הדין. ובמחזה הזה, זה מחזה מעניין, הוא לא ראיתי אותו, אבל אני מכיר את הסינופסיס שלו, בגדול זה ארבעה אנשים שנמצאים בחדר המתנה לגיהנום.
אוקיי.
זה ארבעה אנשים שלא סובלים אחד את השני, לא באמת. הם מסוגלים להיות מנומסים אחד לשני, ותחס לא סובלים אחד את השני, והם בחדר המתנה לגיהנום, הם עוד לא נכנסו. מחכים. והדלת לגיהנום לא נפתחת. וכמו שידידנו דין אוהב לומר, הגיהנום האמיתי זה החברות שנרקמה ביניהם בדרך.
כן.
בעצם הם מגלים שהם בגיהנום, והגיהנום שלהם זה פשוט להיות עם אנשים אחרים, ומשם בא הציטוט.
הגיהנום הוא הזולת.
בדיוק.
כן. אני אבל רוצה לחדד על זה, כי הייתי בברביקיו השבוע, וכזה מלא אנשים והכל, ואני נורא אוהב את אלה שעשו את הברביקיו, אבל הגיהנום הוא ילדו של הזולת.
ילדו של הזולת.
ילדו של הזולת מעניינת אפס אפסוק. קצה קצה של ציפורני. איני סובל ילדים של אחרים. ובדיוק כמו שדיברנו עם ראם,
כשהוא עוד היה פה, אתה זוכר את ראם? אתם זוכרים את ראם? הוא היה פה בהתחלה.
כן. אתה יום אחד תופס את עצמך ותוהה, תוהה, מה הניע אותך לקחת ילד הפוך, להרים אותו באוויר ולדחוף את האף שלך בתחתונים הצועים שלו, לדחוף את האף בחרה ולהגיד, כן, הוא עשה, תחליפי לו, או משהו בסגנון הזה. ובנימה זו אני חושב שנסיים את הפרק.
כן.
כן. ונעלה אותו טיק-טק. תודה רבה שהייתם איתנו. היו איתנו שוב.